طول به صغير خوش شوی آواز افتادی به یانی.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי יום שני י"ט בשבט תשפ"ד, מסכת בבא קמא, דף פ"ח, השתבח שמו הגדול עד. רדיו קול חי, זו יחסן אל קול התורה, נשמע בארצנו מחוץ עליו, התדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם 92.8 FM ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בשיעה עת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום הזה, י"ט בשבט, הוא יום היורצייט, יום השנה לפטירתם של הצדיקים רבי יצחק ברוך בן רבי אליהו, אביו של בעל כף החיים, ושל רבי שמואל בן רבי יחיאל מיכל אהרון ויינברג, בעל דברי שמואל מסלונים, ושל רבי שמעון בן רבי יהודה גרינפלד, בעל שוט מארשג, ושל רבי אלי מלך, מנחם מנדל בן רבי דוב בייריש לנדו, האדמור מסטריקוב, ושל רבי חיים ישראל הלוי בן רבי ברל בלסקי, ראש ישיבת תורה ודעת. זכותם הגדולה תגן עלינו ועל כל בית ישראל, ולעילוי נשמותיהם הגדולות אנחנו לומדים את תלמוד תורתנו, וכן לעילוי נשמותיהם התאורות והקדושות של חיילי ישראל שיצאו לעזרת השם בגיבורים ומסרו את נפשם על קידוש השם, יזכה אלוקינו לטובה עם שאר צדיקי עולם, וינקום לעינינו נקמת דם עבדיו השפוך. תעמודנה נשמותיהם לפני כיסא הכבוד וימליצו טוב בעד בני משפחותיהם ובעד כלל ישראל לישועת הפרט וישועת הכלל ולגאולה קרובה לבוא. ובמירה בימינו יקיץ ששוכני אפר וירנינו ואז ימלא שחוקפינו ולשוננו רינה. שמים לנו את פעמינו אל בית המדרש ונושאים תפילה, יהי רצון מלפניך אדוינו אלוהי ולא אבותיי, שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה, ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני והביט הנפלאות מתורתך, כתב השלה הקדוש מתוף כשפותח הספר יאמר אני רוצה ללמוד כדי שביעני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריך הוא ושכינתי. ולהבדיל בין חיים לחיים אנחנו לומדים את תלמוד תורתנו לרפואתם של לימה במהרה של פצויי וחולי עמך בית ישראל, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. רופא כל בשר ומפליא לעשות, ישלח מזור ותרופה לחולי ופצויי עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה של לימה, אמן כן יהי רצון. תהילים, פרק למד ליום שני, מזמור שיר חנוכת הבית לדוד הרוממך, אדוינוי כדיליתני ולא שימחת אויבי לי, אדוינוי אלוהי שיבתי אליך ותרפאיני, אדוינוי העלית מן שאול נפשי חיתני מיורדי בור. זמרו לאדוני חסידה ועודו לזכר קרוצ'ו, כי רגע והפוך חיים ברצונו בערב ילין בכי ולבוקר אינה. ואני אמרתי בשלבי בא למות לעולם, אדוינוי ברצונך, העמדת להרי עוז אסלח לפניך, הייתי נבעל אליך אדנוי קרא ולאדנוי התחנן בבצע בדמי ברדתי אל שחת. היותך אפר יגיד עמיתך שמע אדוינוי וחונני. אדוינוי עוזר לי, הפכת מספדי למחולי, פיתחת עסקי ואתה עזרי נשמחה למען נזמר חכבות ולא ידום. אדוינוי אלוהי לעולם עודקה, מזמור קוף. מזמור לתודה ריאו לאדוינוי כל הארץ, עבדו את אדוינוי בשמחה, בואו לפניו ברננה דיו, כי אדוינוי הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו עמו, וצאן מרעיתו, בואו שערה בתודה חצרותה בתהילה, הודו לו ברכו שמו, כי טוב אדוינוי לעולם חסדו והדור ודור אמונתו. אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה, עומדים בין בים ובין ביבשה, המקום ירחם עליהם ויוציאים מצרה לרווחה ומאפלה לאורה, משעבוד לגאולה אשתה בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן. פותחים כרגלינו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומיים, פרק השינון, הסיכום והחזרה, אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף פז במסכת בבא קמא. יום ראשון חי בשבט למדנו את דף פז, ובסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. שאלה הראשונה הייתה, האם הסומה חייב במצוות? והתשובה, רבי יהודה פוטרו ממצוות, אבל מכל מקום חייב מדי רבנן. שאלה שנייה, מה דין החובל בעבד כנעני של אחרים? והתשובה, לתנא קמא חייב בכל התשלומים, ולרבי יהודה אין לעבדים בושת. שאלה שלישית, כשחבל בביתו הקטנה של חברו למי ישלם? והתשובה, הנזק לעצמה שאין לאב בה, אלא שבח נעורים בלבד, והשבט לאביה. שאלה רביעית, החובל בבנו מה דינו והתשובה, בבנו הגדול ייתן לו מיד, בקטן יעשה לו סגולה, ואם סמוכים על שולחנו פטור. שאלה חמישית, מהי סגולה והתשובה? לרב חיסדא ספר תורה ללמוד בו, ולרבה ברבונה דקל שיוכל ממנו פירות. השאלה האחרונה על דף פז הייתה, כשסמוך הבן על שולחן האב, מדוע לא מקבל האב את דמי חבלתו, ומדוע מקבל את מציאתו? והתשובה, אינו מקבל את חבלתו כיוון שאינו מקפיד בדבר שיש להם צער בגופם, כשאינו מחסרו ממון, ומקבל מציאתו כיוון שאין להם צער בגופם. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו, לשינוי, לסיכום ולחזרה, אודות אשר למד בתלמוד תורתנו אתמול בדפינו היומי דף פז, במסכת בבא קמא. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחי ורעי, עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שני בשבוע, י"ט בשבט תשפ"ד, עיקר ותורף העניין, תלמוד תורתנו בדף פ"ח, במסכת בבא קמא, השתבח שמו הגדול עד. תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף פז עמוד ב', 9 שורות מתחילת העמוד, מרכז השורה בנקודה, ומן המילים, ובבנו גדול ייתן לו מיד. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא ענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. אמרה הגמרא בתחילת העמוד, שרף סובר שלא זיכתה התורה לאב, אלא את שבח הנעורים עצמו בלבד, דהיינו את כסף קידושה של ביתו, אבל לא את דמי חבלתה. והקשתה הגמרא שתי קושיות על רב, בקושייה השנייה הקשתה מברייתא. נאמר בה, אב החובל בבנו הגדול ייתן לו את תשלום החבלה מיד, אבל החובל בבנו קטן, אף שהוא צריך לשלם לו על חבלתו, משום שאין לו זכות בבנו, אבל כיוון שקטן לא יודע לשמור על ממון שיינתן לו, לא ייתן לו את זה מיד, אלא יעשה לו מהממון סגולה או צר, שהוא דבר המתקיים ואינו נאבד, והקטן יאכל ממנו פירות. והחובל בביתו הקטנה פטור מלשלם את מי חבלתה, ולא עוד, אלא אפילו אחרים שחבלו בה חייבים ליתן את מי חבלתה לאביה. הבינה הגמרא שמדובר בברייתא בכל חמשת התשלומים, ולא כדברי רבא אומר שהבת עצמה מקבלת את מי חבלתה. תרצה הגמרא, גם הברייתא הזו עוסקת רק בתשלום השבט שלה, שבו מודה רב שאביה נוטלו, אבל את שאר החיובים נותן החובל לבת עצמה. כעת עוברת הגמרא לדון בדברי הברייתא עוסקת בחיובי החובל בבניו. בתחילה מקשה הגמרא סתירה מברייתא אחרת. מקשה הגמרא, וכי הדינו שהחובל בבנו גדול ייתן לו את התשלום של החבלה מיד, כמבואר בברייתא. ורמינו, אשאל אותך סתירה מברייתא אחרת שענינו בה, החובל בבניו ובבנותיו של אנשים אחרים, אם היו הנחבלים גדולים, ייתן להם את התשלום של החבלה מיד, ואם היו קטנים, יעשה להם מדמים אלו סגולה, אוצר. אבל החובל בבניו ובבנותיו שלו, פטור לגמרי. מהטעם שהגמרא תבהר להלן, משמע, שאף אם חבל בבנו הגדול, פטור לגמרי, ולא כמבואר בברייתא הראשונה שחייב לשלם לו מיד. תרצת הגמרא אמרי, הישיבו בני הישיבה לא קשה, אין סתירה בין הברייתות. משום שכאן בברייתא השנייה פותרת את החובל בבניו ובנותיו הגדולים, מדובר כשהם סמוכים על שולחנו ומזונותיהם עליו, ואם לא ייתנו לו דמים אילו, יש לחוש לאיבה, שנאה שתהיה ביניהם אחמד שהוא מפרנסם, והם תובעים ממנו את הממון הזה. ומוסיף הרמב"ן לבאר שאין לך אדם שאינו מכה את בנו, או רודה את תלמידו לצורך חינוכו, ולפעמים אינו מבחין וחובל בהם יותר מן הראוי, ואם תתבענו לשלם את דמי החבלה, אין לך איבה גדולה מזו שתהיה לו עליהם, ויעלה בליבו תינה עליהם, עד כדי ששוב לא ירצה לסומכיו על שולחנו. וכאן בברייתא הראשונה מחייבת את החובל בבניו הגדולים, מדובר כשאין בניו סמוכים על שולחנו, ולכן אינו פטור מדמי חבלתם כעיקר הדין, וכיוון שאינו מפרנסם, אין כאן איבה. דנה הגמרא בדברי הברייתא הראשונה לפי התירוץ הזה. מקשה הגמרא, במה יוקימת לקמייתא, במה עמדת את הברייתא הראשונה שהחובל בבנו הגדול חייב בדמי חבלתו, ושאין בניו סמוכים על שולחנו, ולכן אינו נפטר מכך. יחי, אם כך, אימא סייפה, אמור ובאר את הסייפה של הברייתא הזו. החובל בביתו קטנה, פטור, ולא עוד, אלא אפילו אחרים שחבלו בה, חייבים ליתן את דמי חבלתה לאביה. ולדבריך שמדובר בבת שאינה סמוכה על שולחנו, קשה. ולדידה באי למי טבלה. צריך החובל לתת לה את דמי השבט. דבאי המזוינה, שכן היא צריכה כסף למזונותיה, ומדוע פטור אביה מלשלם לה. ואם אחרים חבלו בה, הם משלמים לאביה. ממשיכה הגמרא ומוכיחה שאם אין אב זן את ביתו, אין דמי החבלה ניתנים לו. אומרת הגמרא, ואפילו למאן דאמר לדעת הסובר במסכת גיטין בדף י"ב עמוד א', שיכול הרב לומר לעבד, עשה עמי את עבודתי ומכל מקום איני זנחה, איני מספק לך מזונות. הרי אני מילי דברים אלו אמורים רק בעבד כנעני, דאמר לי שיכול האדון לומר לו, עביד את הכול היום, עשה את עבודתך כל היום ולאורתה זיל שכר, ובלילה לך וסובב על פתחי בתי העיר, וקבל מהם את מזונותיך, ויכול, אבל בעבד עברי, דכתיב בו נאמר בספר דברים פרק ט"ו פסוק ט"ז, כי טוב לו עמך, דורשים מן הפסוק הזה שיהיה עמך במאכל ועמך במשתה, דהיינו שחייב האדון להכילו ולהשקוטו. אז לגבי בדברי לא, אינו יכול לומר לו כן, וכל שכן שלביתו הקטנה, שירי אינה שפחתו, שאינו יכול לומר כן, ואם לא ייתן לה מזונותיה, אינו זוכה במעשי ידיה, ואם כן מדוע כתבה הברייתא שבאופן שאינו מפרנסה הוא פטור מדמי השבט שלה, ואף אחרים שחבלו בה נותנים לו את דמי השבט. מדרצת הגמרא יש לבאר את הברייתא, כדי אמר רבה בריידר רבולה, בנו של רבולה, בעניין מעשי ידיה ומציאתה של הבת לאחר מיטת האב. אמרו בגמרא במסכת כתובות בדף ג' עמוד א' שהם לעצמה ולא ליורשים באופן שאין לה מזונות מנכסיו. בביאר רבה את החידוש בזה שלא נצרכה הלכה זו אלא להעדפה. למעשה ידיה ומציאתה העודפים על המזונות הנצרכים לה, שגם הם שייכים לה. אך הנמי גם כאן לא נצרכה, לא נאמרה הלכה זו שהחובל בביתו הקטנה פטור כשאינה סמוכה על שולחנו, אלא להעדפה לדמי חבלה העודפים על מזונותיה שדווקא מהם הוא פטור. אבל מה שנצרך למזונותיה מדמי חבלתה ודאי צריך לתת לה. אז מבואר בגמרא שאם אין הבת סמוכה על שולחן אביה, דמי חבלתה שייכים לה ורק את דמי המזונות היא מקבלת. לכאורה קשה הרי מבואר במסכת בבא מציעא בדף י"ב עמוד ב' לגבי מציאת קטן, שלדעת רבי יוחנן אם אין הקטנים סמוכים על שולחן אביהם מציאתם לעצמם, ומשמע שגם מה שעודף על דמי מזונותיהם שייך להם, אז אם כן מדוע חבלת הקטנה ניתנת לאביה? תרץ הרעבת שלושה תירוצים. א', שגם במציאה לא אמרו שמציאת בת קטנה לעצמה אלא עד כדי מזונותיה, אבל העודף על מזונותיה אכן שייך לאביה כמו מעשה ידיה ודמי שפתה. תירוץ שני, שאכן רבי יוחנן שם לא דיבר על ביתו קטנה אלא על בנו הקטן, שרק הוא זוכה במציאתו אם אינו סמוך על שולחן אביו, אבל בקטנה אביה זוכה במציאתה בכל אופן כדי שלא תהיה לו איבה עליה ויקדשנה למוכה שכין. תירוץ שלישי, שכיוון שמעשה ידיה זיקתה לו התורה וממילא אף את דמי שפתה שבאים בתמורה להפסד מעשה ידיה, ממילא הוא זוכה בזה אף אם אינה סמוכה על שולחנו, אבל במציאתה אינו זוכה אלא מדרבנן שתקנו לו אותה כדי שלא תהיה לו איבה עליה ויזון אותה, ולכן אם אינה סמוכה על שולחנו ואין את הטעם הזה אינו זוכה במציאתה. כעת עוברת הגמרא לדון בדברי הברייתא השנייה, לפי התירוץ האמור לעיל שברייתא זו עוסקת באופן שבניו סמוכים על שולחנו. מקשה הגמרא במאי הוקימת לבטרייתא, באיזה אופן העמדת את הברייתא האחרונה בסמוכים על שולחנו, ולכן אם חבל בהם הוא פטור. ואם כן קשה מה מבואר ברשע של הברייתא שהחובל בבניהם ובנותיהם של אחרים, אם היו גדולים ייתן להם את דמי חבלתם מיד, ואם היו קטנים יעשה להם סגולה. ולדבריך שמדובר בבנים הסמוכים על שולחן אביהם, קשה, עמי, מדוע ייתן להם את דמי חבלתם? והרי לאביהם באי למיתווי, צריך הוא לתנם לאביהם, כמו שברשע כשחבל בבניו אינו צריך לשלם להם מחמת שהם סמוכים על שולחנו. תרץ לגמרא, אמרי, השיבו בני הישיבה, כיוון שטעם הפטור בחובל בבניו הסמוכים על שולחנו הוא משום איבה, כלומר שיקפיד עליהם, ממילא יש לחלק ולומר, קיקה קפיד, מתי האב מקפיד על כך? דווקא במידי דקה חסר, בדבר שנחסר עכשיו, ממון על ידו, והיינו כשחבל בהם בעצמו ועליו לשלם להם מממונו ולכן פטרו, אבל במידי דעת המעלמה ברווח הבא להם מאחרים, וכגון שאחרים חבלו בהם וצריכים לשלם להם שאין האב נחסר ממון, לא קפיד, אינו מקפיד כשלא יקבל את דמי חבלתם, ולכן אפשר לתת להם את הדמים הללו. מקשה הגמרא לתירוץ הזה, והמציאה, והרי במציאה של בניו ובנותיו דמעלמא קאטילהו, שרווח זה בא להם ממקום אחר ואין האב נחסר ממון על ידו ומכל מקום כקפיד. האבא מקפיד שלא יקבל את הרווח הזה, שכן שנינו במשנה במסכת בבא מציאה בדף י"ב עמוד א', מציאת בנו וביתו הקטנים הרי אין שלו, וביאר רבי יוחנן שם, שקטנים היינו אפילו גדולים שסמוכים על שולחן אביהם, שמשום שסמוכים על שולחנו, דינם לעניין זה כקטנים. ומוכח, שאף בדבר שאין לו הפסד הוא מקפיד, ואם כן מדוע כשחבלו אחרים בבניו ובנותיו הסמוכים על שולחנו, אין דמי החבלה ניתנים לו אלא לבניו ובנותיו. תרץ לגמרא אמרי, אמרו בני הישיבה, רב חדקה אטילו מעלמא ברווח שבא להם מאחרים, ומלבד זה גם לית להו צער עד גופה היו בגבה, קפיד. ומלבד זה גם לא היה להם צער בגופם שעל ידו קיבלו את הרווח הזה, כגון במציאה, מקפיד אביהם שלא יקבלו את הרווח, אלא הוא יקבלנו. כמה מבואר במשנה במסכת בבא מציאה, אבל בדמי החבלה, דעית להו צער עד גופה היו שיש להם צער בגופם, ועל ידו קיבלו את הרווח הזה, וגם מעלמא קאטילהו, וגם הרווח הזה בא להם מאחרים, ולא נחסר ממון על ידו, לא קפיד, הנאב מקפיד, אם הם בניו ובנותיו יקבלו את דמי החבלה. מקשה הגמרא גם על התירוץ הזה, והאטם והרי שם בברייתא הראשונה באופן שחבלו אחרים בביתו קטנה, שיש בה את שני התנאים האמורים, גם דעית לצער הדגופה, גם יש לצער בגופה מחמת החבלה, וגם מעלמא קאטילהו, וגם הרווח הזה בא לה על ידי אחרים ואינה אב נחסר ממון בכך, ומכל מקום מבואר בברייתא, קקפיד, שאבא מקפיד על כך, דקטני שרישנינו בזה, ולא עוד, אלא אחרים שחבלו בה, חייבים ליתן את דמי חבלתה לאביה, ולא לה. ואם אינו מקפיד בכך, מדוע לא ייתנו לה את דמי חבלתה? תרץ לגמרא אמרי, אמרו בני הישיבה, אתם שם בברייתא הראשונה מדובר באופן, דגרב רק קפדן ההוא, שאבא הוא אדם קפדן, שמקפיד אף על בניו ובנותיו, והראיה לכך שהוא קפדן, דעה שהרי אין הם סמוכים על שולחנו, ולכן אפילו במידה דעת אלה הוא מעל מקפיד. הוא מקפיד עליהם אפילו ברווח כזה, שלא רק שהוא בא להם על ידי צער שבגופם, אלא גם אינו נחסר ממון בכך, ולכן, אף אם אחרים חבלו בהם, משלמים את מי החבלה לאביהם ולא להם. אבל אחר, בברייתא השנייה כאן, מדובר באב, דלאו גברא קפדן ההוא, שאינו קפדן, והראיה לכך דעה, שהרי מדובר שבניו ובנותיו סמוכים על שולחנו, ובאדם כזה יש לחלק. קיקה קפיד במידה דקה חסר לי, אימתי הוא מקפיד דווקא בדבר שהוא מפסיד ממון, אבל במידה דעת אלה הוא מעלמה, אבל ברווח הבא להם מאחרים ואינו מחסרו ממון, הוא חגון כשאחר חבל בהם, ואף בא להם הרווח על ידי צער שבגופם, לא קפיד, באופן זה אינו מקפיד שיקבלו את הרווח ולכן נותנו להם ולא להביאם. אז אם כן ממסקנת הגמרא מבואר שאף שאינו מקפיד על בניו ובנותיו אינו זוכה בדמי חבלת ביתו הקטנה. שואלים התוספות, בדיבור המתחיל, לחד אליו איניש דקפיד, שהרי הדין שמעשה ידיה של בת קטנה לאביה והוא מן התורה. כמבואר במסכת קידושין בדף ג' עמוד ב', ממילא, גם השבט שייך לו מן התורה, ואם כן, מדוע כשאינו מקפיד על כך הוא מפסיד בערי ממונו? אומרים התוספות שיתכן שעמדו חכמים את דעתו של אב, שהוא מוכל על דמי השבט ולכן נוטל את אותם הבת. דנה הגמרא במה שמבואר בברייתות לאל, שהחובל בקטן וצריך לשלם לו, יעשה לו סגולה, דיינו אוצר. ומבארת הגמרא מה זה האוצר הזה. מהי סגולה? שואלת הגמרא, מהו האוצר שצריך לעשות להם? משיבה הגמרא, רב חיסדא אמר, יקנה לו בדמי החבלה ספר תורה כדי שיוכל לקרוא בו כל ימיו והוא פירותיו והקרן קיימת לו לעולם. כתב החתם סופר שכוונת רב חיסדא שיקנה דווקא ספר תורה ולא שער ספרים, והטעם בכך שלפי האמת יש עדיפות לקניית דקל, וכדברי רבא בר אבונה, שהרי אם כשיגדל לא יחפוץ בדקל יוכל למוכרו ולקנות בדמיו מה שירצה, ואילו אם יקנה לו ספרים אינו יכול לקנות בדמיהם כל מה שירצה, אלא רק דברים קדושים יותר, שהרי אסור למוכרם, אם לא בשביל לעלות בקדושה. ועל כן לא ראו שיקנה לו שער ספרים, ודווקא ספר תורה ממש רשאי לקנות לו, כיוון שבין כך כשיגדל יצטרך לכתוב לעצמו או לקנות ספר תורה, כדין כל אדם מישראל שחייב שיהיה לו ספר תורה. כאמור במסכת סנהדרין בדף כ"א עמוד ב', וממילא זכות היא לו שכשיגדל יהיה לו ספר תורה משלו. אז רב חיסדא אמר, יקנה לו בדמי החבלה ספר תורה. רבא בר אבונה אמר, יקנה לו דיקלה, עץ דקל, דאכיל מיני תמרי, שיוכל ממנו הקטן תמרים, והקרן תהיה קיימת לו. והרמב"ם מלכות חובל ומזיק פרק ד' הלכה י"ט פסק כרבא בר אבונה, אבל הוא לא נקט דקל, אלא שיקנו לו קרקע ויוכל את פירותיה. חוזרת הגמרא לדברי רב שפשט לרבי אלעזר לאל, שאין האב נוטל לדמי חבלתה של ביתו הקטנה שחבל באחר, ומביאה הגמרא מחלוקת המוראים בזה. אומרת הגמרא, וכן אמר ריש לקיש כרב שלא זיקתה תורה לאב בביתו הקטנה, אלא שבח הנעורים בלבד ולא דמי חבלתה. ורבי יוחנן חלק ואמר שאפילו את דמי הפציעה שפצע אותה החובל זיקתה התורה לאב. הבינה הגמרא שכוונתו שפצעה בגבה וכדומה שהוא מקום שאינו נראה לעין. וכיוון שאין פציעה זו נראית, אין בכך הפחתה משוויה. מקשה הגמרא, וכי בפציעה כזו סלקדה איתך עלה על דעתך שזיקתה התורה את דמיהם לאב? והרי אפילו רבי אלעזר שהסתפק לאל בדף פז עמוד א' בדין החובל בבת קטנה, לא קמי באלה לא הסתפק אלא בחבלה כזו, דאפחתה מכספה שנפחת שוויה על ידה, שאז ייתכן שאב זכאי בדמי חבלתה, כיוון שבידו למוכרה, וכשנפחתה משוויה יש לו הפסד. אבל בפציעה כזאת זה לא אפחתה מכספה, לא קמי באלה, לא נסתפק כלל, משום שבאופן זה פשוט, שלא זיקתה לו התורה את דמיה, וכיצד אמר רבי יוחנן שאב בא זוכה אב? מבארת הגמרא את דברי רבי יוחנן, אמר רבי יוסי בר חנינה, אף רבי יוחנן לא אמר שזיקתה לו התורה, אלא כשפצעה חובל בפניה שהוא מקום הנראה לעין, ועל ידי כך אפחתה מכספה, שאם ימכור אותה אביה לא יוכל למוכרה בכל דמיה, ולכן הוא זכאי בדמי חבלתה. אבל בצער ובבושת, גם רבי יוחנן מודה שאין לאב חלק בהם, ולא יפסיד מהם כלום. ולכן נותן החובל את דמיהם לבת עצמה ולא לאב. אומרת הגמרא שנינו במשנה, החובל בעבד כנעני של אחרים, חייב בכולן, כיוון שכל עבד כנעני נימול וטובל לשם עבדות, ודינו בכמה עניינים כישראל, ומשלם החובל לרבו של העבד. רבי יהודה חולק ואומר, החובל בעבד כנעני חייב בארבעה דברים בלבד ולא בבושת, לפי שאין לעבדים דמי בושת. מבארת הגמרא את טעמי מחלוקתם. מה הייתה מדי רבי יהודה, מה טעמו של רבי יהודה שפטר את המבייש עבד כנעני מדמי הבושת? מבארת הגמרא דאמר קרא לגבי תשלומי בושת בספר דברים פרק כ"ה פסוק י"א. כי אם נצאו אנשים יחדיו איש ואחיו, ויש לדרוש מהלשון איש ואחיו שהפרשה עוסקת רק במי שיש לו דיני אחווה, והיינו שיש לו דין אח לאחיו, יצא מכלל זה עבד כנעני שאין לו דין אחווה, שרי מותר לו לישא את אחותו ואת איש את אחיו, משום שאינו נחשב לאחיהם. ולמדו זאת חכמים מהפסוק שנאמר לגבי אליעזר עבד אברהם, ספר בראשית פרק רב ב' פסוק ה', שבו לכם פה עם החמור ודרשו שהעבדים הם עם הדומה לחמור שאין להם יחוסי משפחה. מבארת הגמרא את סברת חכמים ורבנן, האומרים שיש בושת לעבד כנעני, הם סוברים שאף העבד נקרא אח לכל אחד מישראל, שהרי אחיו הוא במצוות והוא חייב במצוות כאישה, וממילא הוא כלול בלשון הפסוק איש ואחיו שנאמר לגבי בושת. ולמדו זאת במסכת חגיגה בדף ד' עמוד א', שדין עבד כנעני כדין האישה בגזירה שווה לה לה. בשפחה כנענית נאמר או חופשה לא ניתן לה, ובאישה נאמר וכתב לה ספר קריטות, כשם שהאישה חייבת במצוות לא תעשה ובמצוות עשה שלא הזמן גרמן, כך גם העבד חייב בהם. מקשה הגמרא על דעת רב יהודה שעבד אינו מכונה אח. מקשה הגמרא אלא מעטה לרב יהודה שאין עבד כנעני בכלל אחיו, יהיה הדין שזוממי עבד כנעני, כלומר עדים שהעידו על עבד כנעני שהוא חייב מיטה והוזמו, לא יארגו אותם בבית דין. שהרי לגבי עונשם של עדים זוממים כתיב, ספר דברים פרק יוטט פסוק יוטט, ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו, וכיוון שאין העבד נקרא אחיו, לא יענשו העדים שזממו להורגו. וקשה, כי בברייתא במסכת מכות בדף ח' עמוד ב' מבואר שישראל לוקה על ידי עבד, וביארה שם הגמרא שמדובר שעיד ישראל על עבד שחייב מלכות והוא זם. ומוכח מהברייתא שגם בעידות על עבד כנעני יש עונש כאשר זמם, ולא הובא שם בברייתא שרבי יהודה חולק על הדין הזה. תרץ לגמרא אמר רבה, אמר רב שישת, בשמו של רב שישת אמר קרא נאמר בפרשת עדים זוממים וביערת הרע מקרבך. מכל מקום, כלומר, בכל המקרים שיעידו עדים ויוזמו, צוותה התורה לבאר את הרע, כלומר את העדים הזוממים גם אם עדותם הייתה על אדם שאינו בכלל אחיך. מקשה הגמרא כעת על דעת חכמים הסוברים שעבד כנעני מכונה אחיו. אלא מעתה לרבנן שעבד נקרא אחיו משום שחייב במצוות כאישה, עבד יהיה כשר למלכות. שאף שנאמר מקרב אחיך תשים עליך מלך, הרי לדעת רבנן עבד כנעני הוא בכלל אחיך. ואילו במסכת יבמות בדף ממהי עמוד ב' מבואר שרק מי שאימו מישראל יכול להיות מלך, משום שרק הוא בכלל אחיך. דוחה הגמרא את הקושייה הזו ומוכיחה שדין מלך שונה משאר הדינים. אמרי אמרו בני הישיבה למקשה, ולטעמך לפי טעמך שאתה סבור, שאם עבד הוא בכלל אחיך הרי הוא כשר למלכות, תיק שלך. קושייה זו עצמה מדין גר, שהדין הוא שאף אם הוא נולד לאחר שנתגיירה אמו, מכל מקום הוא פסול למלכות, כיוון שאמו גיורת. וקושייה זו היא לדברי הכל, גם לדעת רב יהודה, שהרי הכל מודים שגר הוא בכלל אחיך, ומדוע הוא פסול למלוכה. אלא מחמת קושייה זו חייבים לומר שדין זה נלמד מכך דאמר קרא לגבי מלך לשון מקרב אחיך. והיינו שהמלך יהיה ממובחר שבאחיך, ומי שאין אמו בת ישראל, כגון בנה של גיורת, אינו נחשב המובחר שבאחיך, ואינו ראוי למלכות, וכל שכן שבט כנעני אינו נחשב מובחר שבאחיך. ולכן, אף לדעת חכמים הסוברים שעבד הוא בכלל אחיך, הוא פסול למלכות. עוד מקשה הגמרא על דעת חכמים, אלא מעטה לרבנן שעבד כנעני נקרא אחיו, יהיה עבד כשר לעידות. דכתיב נאמר לגבי עדים זוממים, והנה עד שקר, עד שקר ענה באחיו. ויש ללמוד מהפסוק הזה שכל מי שקרוי אחיו של הבעל דין, כשר להעיד עליו, ובכלל זה, עבד כנעני הקרוי אחיו. מתרץ לגמרא אמרו לה לגבי עדות אף שעבד קרוי אחיו, לא מצית אמרת. אינך יכול לומר שהוא יהיה כשר, כיוון דעתיה, לומדים את הפסול שלו לעידות בקל וחומר מאישה, וכך הוא הקל וחומר, ומה אישה שראויה לבוא בקהל להינשא לישראל? והיה ראוי להקל בה ולהכשירה לעידות, החמירה בה התורה ואמרה שהיא פסולה לעידות, שנאמר ועמדו שני האנשים, ודורשת הגמרא במסכת שבועות בדף למד, שבעידים הכתוב מדבר, ולמדו מכאן שאנשים כשרים לעידות ולא נשים. עבד כנעני שאינו ראוי לבוא בקהל, אסור לו לישא ישראלית, ויש סברה להחמיר בו יותר. אינו דין שנחמיר בו שיהיה פסול לעדות? דוחה הגמרא את הקל וחומר ואומרת מה לאישה שיש בה חומרה אחרת, שכן אינה ראויה למילה, וייתכן שמחמת כן אינה כשרה לעדות. האם תאמר דין זה גם בעבד שיפסל לעדות, והרי עניינו קל יותר שהוא ראוי למילה, וייתכן שהוא כשר לעדות, ואי אפשר ללמוד את דינו בקל וחומר מאישה? ומוכיחה הגמרא שמה שהעבד שייך במילה, אין זו סיבה להכשירו לעדות. אומרת הגמרא דינו של קטן יוכיח שאין השייכות במילה סיבה להכשיר לעדות, שהרי קטן ישנו במצוות מילה. ומכל מקום הוא פסול לעדות, שנאמר ועמדו שני האנשים ודרשו חכמים במסכת בבא בתרא בדף קוף נוני עמוד ב', שרק אנשים, כלומר גדולים, כשרים לעדות ולא קטנים. ורשי כותב טעם נוסף בפסול הקטן, שכיוון שאי אפשר להנישו, שהרי הוא פטור מן המצוות, ממילא עדותו היא עדות שאי אפשר להזימה, כיוון שלא אי אפשר לקיים בו כאשר זמם לעשות לאחי, ואינה עדות. אם כן, אפשר ללמוד את פסול העבד מפסול האישה, ולא נוכל לדחות שמחמת שעבד חייב במילה, הוא קשר לעדות, שהרי מדינו של הקטן מוכח, שאף מי שחייב במילה, יכול להיות פסול לעדות. מנסה הגמרא לדחות את ההוכחה מקטן, ואומרת מה לקטן, שאף שהוא ראוי למילה, מכל מקום אינו חייב במצוות כלל, וייתכן שלכן הוא פסול לעדות, תאמר בעבד, שהוא חייב בחלק מן המצוות כמו אישה, וייתכן שמחמת שהוא חייב במצוות יהיה קשר לעדות. חוזרת הגמרא ומוכיחה את הפרט הזה מאישה. אומרת הגמרא, אישה תוכיח שישנה בחלק מן המצוות ומכל מקום היא פסולה לעדות, ואם כן אף עבד יהיה פסול לעדות, על אף שהוא חייב במצוות. אמנם מכל מקום אי אפשר ללמוד את דין העבד מדין האישה לבדו, כמו שהקשתה הגמרא לאל שעבד חמור מאישה בכך שהוא שייך במילה. ולכן מנסה הגמרא ללמוד את פסול העבד מדין האישה והקטן ביחד. אומרת הגמרא וחזר הדין, חזר לימוד הקל וחומר ללמוד את פסול העבד, שהרי לא ראי זה כראי זה, אין חומרתה של האישה כחומרתו של הקטן. וכן לא ראי זה כראי זה, אין חומרתו של הקטן כחומרתה של האישה. כלומר, בכל אחד מהם יש חומרה שאין בשני, והחומרה בקטן היא שהוא חייב במילה, וחומרה זו אינה שייכת באישה, והחומרה באישה שחייבת במצוות, ואילו קטן פטור מהמצוות. ואם כן אי אפשר לומר שדווקא אחת מהחומרות היא סיבת הפסול לעדות, שהרי בכל אחד מהם יש חומרה אחרת, אלא יש ללמוד מהם, שהסיבה לפוסלם היא הצד השווה שבהם, העניין המשותף שבשניהם, שכן אינן שייכים בכל המצוות, אלא במקצתן, שהאישה חייבת רק במצוות לא תעשה ועונשי התורה, ובמצוות עשה שלא הזמן גרמן, והקטן שייך רק במצוות מילה. ומחמת כן הם פסולים לעיד, ולכן אף אני אביא את דין העבד, שהוא כמותם בעניין זה, שאינו חייב בכל המצוות, אלא במצוות שהאישה חייבת בהם. וכמו כן יהיה דינו כמותם ופסול לעיד. דוחה הגמרא את הלימוד של הצד השווה מאישה וקטן. דוחה הגמרא מה להצד השווה שבהם באישה וקטן, שכן כל אחד מהם אינו נקרא איש. ויתכן שלכן הם פסולים לעידות שנאמר בה, ועמדו שני האנשים. תאמר בעבד שהוא נקרא איש, ולכן ייתכן שהוא קשר לעידות. לכן מביאה הגמרא לימוד אחר לפסול עבד לעידות. אומרת הגמרא אל התיתי, יש ללמוד פסול עבד כנעני לעידות מגזלן שאינו זהיר בכל המצוות, ואף שהוא ראוי לבוא בקהל, מכל מקום הוא פסול לעידות. שנאמר בספר שמות פרק חב ג' פסוק א', אל תשת ידך עם רשע להיות עד חמאס. דורשת הגמרא במסכת סנהדרין בדף זך עמוד א' מן הפסוק הזה, שהרשע החומס פסול לעידות, וכל שכן עבד שאינו ראוי לבוא בקהל, ואינו חייב בכל המצוות שיפסל לעידות. דוחה הגמרא את הלימוד הזה ואומרת, מה לגזלן שפסול לעידות, שכן מעשיו הרעים גרמו לו שלא להיות זהיר בכל המצוות, ולכן מסתבר לפוסלו אף שהוא קשר לבוא בקהל. תאמר בעבד שאין מעשיו גרמו לו להיפטר מחלק מהמצוות, אלא שלא חייבה אותו התורה בכל המצוות, ואם כן אפשר שהוא קשר לעידות, לדעת חכמים שהוא קרוי אחיו. משיבה הגמרא, אכן מגזלן לבדו אין ללומדו, אלא תהיתי נלמד את פסול העבד מגזלן ומחד מאנך, מדין הגזלן ומדינו של אחד מהפסולים האחרים, שהובאו לעיל, והיינו אישה או קטן. שאף שמכל אחד מהם לבדו אי אפשר ללמוד פסול עדות בעבד מהטעמים שנתבארו, מכל מקום יש ללומדו מהצד השווה שבשניהם שאינם זהירים בכל המצוות, הגזלן מפני רישותו, אף שהוא חייב בכולן, והאישה והקטן מפני שאינם מחויבים בכולן והם פסולים לעדות. לכן אף עבד שאינו זהיר בכל המצוות, כיוון שאינו חייב בהם אלא כאישה, יהיה פסול לעדות. מביאה הגמרא לימוד נוסף לכך שעבד כנעני פסול לעדות. מר בריידר רבינה אמר, מר בנו של רבינה אמר, יש ללמוד את פסול העבד. מכך דאמר הקרא, מכך שנאמר בספר דברים, פרק חב דלת פסוק תת זין, לא יומתו אבות על בנים. ויש לדרוש שכוונת הכתוב היא שלא יומתו אנשים בבית דין על פי עדות של בני אדם שהם אבות שאין להם חייס בנים, שאין בניהם מתייחסים עליהם, ואינם נקראים בניהם, והיינו עבדים כנעניים. וכתב הרשע שדרשת הגמרא היא ממה שכתוב לא יומתו אבות על בנים, שהמילה על נדרשת גם כמו אל, שלא יומתו אבות על ידי מישהו בבחינת אל בנים שאין בניו מתייחסים אליו. מוכיחה הגמרא שכוונת הפסוק לדרשה הזו, דיסל כדאי תך אם תעלה בדעתך לומר שכוונת הפסוק היא רק כדי אמרינן, כמו שאמרו במסכת סנהדרין בדף זך עמוד ב' בביאור הפסוק לא יומתו אבות על בנים, דהיינו שלא יומתו אבות בעדות של הבנים, כלומר שקרובים פסולים לעדות, אם כן לכתוב רחמנה תכתוב התורה לשון לא יומתו אבות על בניהם, ללמד שבנים, היינו בניהם של אותם אבות שהוזכרו בפסוק שהם קרוביהם, אי אפשר להמית אותם על פי עדותם כי הם קרובים. ומה לימדה התורה בכך שכתבה לשון בנים סתם ולא בניהם? ודאי שמע מינה מוכח מזה שכוונתה להשמיענו דין נוסף, והיינו הדין האמור כאן, דלא יומתו אנשים על פי עדות אבות שאין להם חייס בנים, והיינו על פי עבדים כנעניים. מקשה הגמרא על הלימוד הזה, אלא מעטה שהפסוק לא יומתו אבות על בנים בא ללמד שעבדים כנענים פסולים לעדות. האם את המשך הפסוק ובנים לא יומתו על אבות החינמי גם אותו תפרש שלא יומתו אנשים על פי עדותם של בנים שאין להם חייס, שאין להם ייחוס אבות? כלומר אנשים שאינם מתייחסים אחרי אבותיהם, אלא לפי זה גר שהדין הוא שאינו מתייחס אחרי אביו, שנאמר לגבי הגויים בספר יחזקאל פרק כ"ג פסוק כ' וזרמת סוסים זרמתם, שהם כבהמות שאין בניהם מתייחסים אחריהם. החינמי דה פסול לעדות, האם גם דינו יהיה כך שהוא פסול לעדות? והרי לא מצינו שפסלו לעדות מן הטעם הזה. תרץ את הגמרא אמרי, תרצו בני הישיבה, אחי אשתא, וכי כך נראה בעיניך להשוות ביניהם, שגר דינו כעבד שפסול לעדות, הרי הם לא דומים כלל. גר נעיד אין לו חייס למעלה, אמנם אין לו ייחוס למעלה אל אביו, מכל מקום למטה אל בנו, יש לו חייס, שהרי בנו נקרא על שמו ולכן הוא קשר לעדות. להפוקי להוציא מכלל זה את העבד שאין לו חייס כלל, לא למעלה אל אביו ולא למטה אל בנו. ולכן רק לגבי עבד אפשר לומר שהוא בכלל אבות שאין להם חייס בנים, ופסלו הפסוק לעדות. אבל גר שיש לו ייחוס לבנו, אינו מתמעט מן הפסוק. מוסיפה הגמרא להוכיח שאין ללמוד מהפסוק שגר פסול לעדות. דיסל כדאי דחים תעלה בדעתך לומר שיש לדרוש את סיום הפסוק ובנים לא יומתו על אבות למעט עדות בנים שאין להם ייחוס אבות, וללמד שגר פסול לעדות. מדוע כתבה התורה בנים ולא בניהם? ומדוע כתבה התורה אבות ולא אבותיהם? לכתוב רחמנה, תכתוב התורה בתחילת הפסוק לא יומתו אבות על בניהם, ונדרוש חלק זה על הפסוק לכדי אמרינה, למה שאמרנו במסכת סנהדרין שלא יומתו האבות בעדות הבנים שלהם, כלומר שקרובים פסולים לעדות, שהרי בשביל לימוד זה אין צריך לשנות את הלשון בנים סתם אלא בניהם. ורק בהמשך הפסוק נכתוב רחמנה, לשון ובנים לא יומתו על אבות בסתם. לשם התמינה תרי שתשמע ותלמד מכך שני דינים, אחד הדין אחד שלא יומתו בנים בעדות האבות, והיינו דין פסול הקרובים לעדות, ואידך ודין שני תלמד ממה שלא כתבה התורה שלא יומתו בנים על אבותיהם, שלא יומתו אנשים על פי בנים שאין להם חייס אבות, והיינו על פי עדות גר שאינו מתייחס אחרי אביו הגוי. ואף שאם לא תכתוב התורה בנים אלא בניהם, לא נוכל למעט אבות שאין להם חייס בנים, והיינו עבדים. ומכל מקום פסול העבד לעדות, נפקא ליה נלמד בקל וחומר מגר, וכך הוא הקל וחומר. ומה גר שהוא קל מעבד? במה דה למעלה לאביו הוא דה אין לו חייס, אבל למטה אל בנו יש לו חייס, ומכל מקום הוא פסול לעדות. עבד שהוא חמור ממנו שרן לו חייס לא למעלה לאביו וגם לא למטה לבנו, האם אינו דין, האם זה לא קל וחומר שאף הוא יהיה פסול לעדות? מסיימת הגמרא את ההוכחה שגר כשר לעדות, אלא ודאי מדי כתב רחמנה מכך שכתבה התורה גם בתחילת הפסוק לשון לא יומתו אבות על בנים ולא על בניהם. דמשמע מהלשון הזו שלא יומתו אנשים על פי עדות אבות שאין להם חייס, אין להם ייחוס בנים, והיינו שעבדים כנענים פסולים לעדות כפי שהתבהר, ולא מסתפקים בלימוד מקל וחומר מגר כפי שנתבהר, שמע מינה מוכח מכך שדווקא עבד שאין לו חייס לא למעלה ולא למטה הוא דפסול לעדות, אבל גר אף שאין לו ייחוס למעלה אל אביו, מכל מקום כמן דיש לו חייס למטה לבנו, הוא קשר לעדות, ולכן אי אפשר ללמוד את פסול העבד מגר, כיוון שגר באמת קשר לעדות. מנסה הגמרא לדרוש מהפסוק שגר פסול לעדות. מקשה הגמרא וכי תימה, ואם תאמר ותקשה, אם כך שלא דורשים מפסוק זה שגר פסול לעדות, אלא הפסוק בא רק לפסול קרובים לעדות, לכתוב רחמנה, תכתוב התורה בסיום הפסוק, ובנים לא יומתו על אבותיהם, שזו הלשון הראויה שהכוונה לאבות של אותם בנים המוזכרים בפסוק. ולמה לידי כתב רחמנה מדוע כתבה התורה לשון ובנים לא יומתו על אבות בסתם? אלא ודאי יש לומר דמי שינוי לשון זה משמע, שלא יומתו אנשים על פי בנים שאין להם חייס, אין להם ייחוס אבות, והיינו גירים שאינם מתייחסים לאבותיהם, ואם כן נלמד מזה שגר פסול לעדות. מתרץ את הגמרא, באמת אין לדרוש דבר משינוי הלשון שכתבה התורה אבות ולא אבותיהם. למה? איידי אגב, לכתב בתחילת הפסוק לא יומתו אבות על בנים בסתם ולא כתב בניהם, כדי ללמד שעבד שאין לו ייחוס בנים פסול לעדות. כתב נמי, כתבה התורה גם בהמשך הפסוק את אותה לשון, ובנים לא יומתו על אבות ולא על אבותיהם. אומרת הגמרא שנינו במשנה לאל בדף פז עמוד א', חירש שאינו שומע ואינו מדבר וכן שוטה וקטן פגיעתן רעה, הפגישה בהם בעניין נזקים תמיד רעה למי שפגשם, בין אם הזיקו ובין אם הוסקו. כיוון שאדם החובל בהם חייב לשלם להם, ואילו הם שחבלו באחרים פטורים מכל התשלומים משום שאינם בני עונשין. העבד הכנעני והאישה הנשואה פגיעתן בעניין נזקים תמיד רעה למי שכנגדם, שכן החובל בהם חייב בתשלום כל חמשת הדברים, והם שחבלו באחרים פטורים מכל התשלומים, שהרי אין להם מה לשלם, כיוון שמה שקנה העבד קנה רבו, ומה שקנתה האישה קנה בעלה, אבל אינם פטורים באמת, אלא רק מחמת שאין להם נכסים, ולכן הם משלמים לאחר זמן כשיהיה להם המון, כגון אם נתגרשה האישה ונשתחרר העבד ויש להם נכסים, חייבים לשלם. מביאה הגמרא מעשה בעניין זכות האישה בנכסיה כשהיא תחת בעלה. אימי דרב שמואל ברבא, אימו של רב שמואל ברבא מהעיר אגרוניה, אבא נשיא ותלי, הייתה נשואה לרבי אבא, וכשהייתה נשואה לו, כתביתינו לנכסה, היא כתבה את נכסה המלוק שלה, שיהיו לרב שמואל ברבא ברא, הבן שלה לאחר מותה. נכסי מלוג הם הנכסים שהאישה מכניסה לרשות הבעל בשעת נשואיה, ואינה שמה את שוויים בכתובתה, וכן מה שקונה לעצמה לאחר הנישואין, שדינם שהבעל אוכל את פירות הנכסים הללו, הקרן קיימת ושייכת לה, לעניין שאם ייפסדו או יובדו, ולאחר שמת הבעל, נכסים אלו נשארים אצלה. אז אמו של רב שמואל ברבא מהעיר אגרוניה, הייתה נשואה לרבי אבא, וכשהייתה נשואה לו, כתבה את נכסי המלוק שלה, שיהיו לרב שמואל ברבא הבן שלה לאחר מותה. בת ארדה שכיבה, לאחר שמתה אמו, אז על רב שמואל ברבא, קמי דרב ירמיה ברבא. הלך רב שמואל ברבא, לפני רב ירמיה ברבא, והראה לו את השטר שבידו. וקמי בנכסי, מידו רבי ירמיה בנכסי אמו, מחמת השטר שבידו, וכך הוציא את הנכסים מרשות רבי אבא בעלה, שהיה צריך ליורשה, ונתנם לרב שמואל בנה. אז על רבי אבא, הלך רבי אבא בעלה, אמרה למילתא קמי דרבי הושעיה, אמר את הפסק דין הזה לפני רבי הושעיה, אז על רבי הושעיה, ואמרה, גם הוא אמר את הפסק הזה, קמי דרב יהודה. אמר לי, אמר רב יהודה, אחי אמר שמואל, כך אמר שמואל, האישה שמכרה בנכסי מילוג בחיי בעלה, ומתה בחייו, הבעל מוציא את הנכסים מיד הלקוחות, משום שתקנו חכמים, שהבעל נחשב כלוקח ראשון לגבי נכסי מילוג של האישה, והוא קודם ללקוחות האחרים שקנו ממנה לאחר שניסית. וממילא, גם כאן, אף שאימו של רב שמואל נתנה לו את הנכסים בחייה, אינו עדיף מלקוחות, ורבי אבא בעלה זוכה בנכסים לאחר מותה. ונכסים אלו מכונים, נכסי מלוג, כן מליגת הראש שתולשים את השיער ומניחים את הראש, כך גם כאן, הבעל אוכל את הפירות ומניח את הגוף, כלומר את הקרן. כך מסביר הרשב"ם במסכת בבא בתרא בדף קוף למתת. והלשון של רש"י שתקנו חכמים, שהבעל נחשב כלוקח ראשון לגבי נכסי מלוג. וכוונתו למבואר במסכת בבא בתרא בדף קוף למתת, שיפו חכמים את כוח הבעל שמלבד זה, שהוא יורש את אשתו לאחר מותה, יהיה דינו כלוקח ראשון, כלומר, כאילו כנעם ממנה בזמן שנשאה, וממילא כשמתה האישה זוכה בהם למפרע מעת הנישואין. וגם אם מכרה אותם בינתיים לאחרים, הוא מוציא אותם מיד הלקוחות. ממשיכה הגמרא ומספרת, אמרו, אמרו את ההלכה הזו שאמר שמואל קמי דרב ירמיה ברבא, שרב ירמיה ברבא הרי העמיד את רב שמואל בנכסי אמו, מחמת שנתנה לו את הנכסים הללו בחייה. אמר להו, אמר רב ירמיה ברבא, מה שפסקתי כן ולא אמרתי שהבעל יכול להוציא מיד הלוקח, שהוא בעצם בנה של האישה, הוא רב שמואל שקיבלם במתנה, היינו משום דענה מתניתין ידענה. אני יודע את פסק המשנה בעניין הזה, דתנן, שנינו במשנה במסכת בבא בתרא בדף קוף למדווה ועמוד א', אדם הכותב את נכסיו לבנו, מהיום ולאחר מותו, והוא הדין עם כתבן לאדם אחר שאינו בנו, אומר הרשב"ם, והיינו שגוף הנכסים יהיה קנוי לו מהיום, אבל להשתמש בהם רק לאחר מיטת האב, הדין הוא שהגוף שייך לבן מעטה, והאב אוכל את פירותיהם ומשתמש בהם עד שימות. ולאחר מיטת האב זוכה הבן גם באכילת הפירות, וכיוון שבחיי האב מחולקת הבעלות על הנכסים, הגוף שייך לבן והפירות שייכים לאב, לכן הבן אינו יכול למכור אותם לגמרי, מפני שהם עדיין ברשות האב לגבי אכילת פירות, והאב אינו יכול למכור אותם לגמרי, מפני שהם כבר כתובים כמתנה לבן. והגוף קנוי לו. ואף שאין אחד מהם יכול למכור גם את הגוף וגם את הפירות, מכל מקום, כל אחד יכול למכור את חלקו, ולכן אם אחר האב את הנכסים, הרי הם מחורים ללוקח לאכילת פירות עד שימות האב, כזכותו של האב, וכשימות האב זוכה הבן גם בפירות. ואם אחר הבן את הנכסים, חלה המחירה לגבי הגוף בלבד, אבל אין לו ללוקח בפירות הנכסים כלום עד שימות האב. מדייק רבי ירמיה, משמע מן המשנה הזו, שרק בחיי האב אין הלוקח מהבן זוכה בפירות הנכסים. אבל כי מה יתאב כשימות האב והבן ראוי לזכות בפירות הנכסים? מיה מכל מקום איתלה ללוקח, יש ללוקח גם את הפירות, שהרי הבן מחרם לו, ומשמע שכנעם בכל אופן. ואף על גב דמת הבן שמחר את הנכסים בחיי האב, ונמצא שמעולם לא עטו לו באו הפירות לידי הבן, ומכל מקום זכה בהם הלוקח לאחר שמת האב. לפני שמביאה הגמרא את סיום הוכחת רב ירמיה ברבא מן המשנה הזו, היא מבארת כיצד הוא מפרש את דברי המשנה שם. אומרת הגמרא, רב ירמיה סבר בביאור דברי המשנה כדברי רבי שמעון בן לקיש, דאמר, לא שניין חילוק אם מת הבן שמכר את הנכסים בחיי האב, דמעולם לא עטו לידי דבן, שלא הגיעו הפירות לידי הבן, שהרי כשמת הבן עדיין לא מת אביו, ולא שניים מת האב בחיי הבן. דעתו לידי דבן, שכבר באו הפירות לידי הבן, בכל אופן שיהיה, לאחר מיטת האב, קנה לוקח אף את פירות הנכסים מהטעם שיבואר לאלן. ומביאה הגמרא את מקור דברי רבי שמעון בן לקיש. דאיתמר נאמרה מחלוקת זו לגבי הדין המבואר במשנה, שאם אחר הבן את הנכסים שקיבל מאביו, אין לו ללוקח עד שימות האב, ולא יתבהר בפירוש במשנה מה הדין אם אחר הבן את הנכסים בחיי האב, ומת הבן בחיי האב קודם שזכה בפירות הנכסים, האם זוכה הלוקח בפירות, כן או לא? נחלקו בזה המוראים, רבי יוחנן אמר לא קנה הלוקח, ורש לקיש אמר קנה הלוקח, ומבאר את הגמרא, רבי יוחנן אמר שלא קנה הלוקח, אמר לך הוא יאמר בבהירות העמו, כי קטן עם התניתין, מחר הבן לא קנה לוקח עד שימות האב, מה שאמרה המשנה שאם מחר הבן לא קנה לוקח עד שימות האב, ומשמע דחימה אית האב איתלה ללוקח, משמע שכשימות האב יזכה הלוקח בפירות הנכסים, היינו רק באופן, דלא מת הבן בחיי האב. משום דכשמת האב, עת ובאו הפירות לידי הבן ונקנו לו לגמרי. וכיוון שמחר ללוקח את הקרקע, וכל הזכויות שיש לו בה, זכה הלוקח עכשיו בפירות שהיה הבן ראוי לזכות בהם. והיינו כסברה מבוארת לאלה בדווחי תמות ב', שבכל מקח כוונת המוכר למכור ללוקח את כל הזכויות שיש לו במקח. אבל אם מת הבן בחיי האב, זה מעולם לא עטו פירות הנכסים לידי דבן, מעולם לא באו פירות הנכסים לרשות הבן, באופן זה כי מה יתאב, נמי ליתלה ללוקח, אף כשימות האב לא יקנה הלוקח. ומבארת הגמרא את העמו, אלמה כסבר, מבואר מדברי רבי יוחנן שהוא סובר, שקניין פירות שיש לאב בנכסים הללו שנתן לבנו, כקניין הגוף דמי, נחשב כאילו גוף הנכסים גם כן שייך לאב. ולמה? כי אין גוף החפץ עומד אלא לפירותיו. דהיינו שאין בו שום תועלת, אלא על ידי ההשתמשות בו, ואילו הם פירותיו. וכיוון שאין הפירות שייכים לבן בחיי האב, הרי זה כאילו אין לו עתה כלום, והכל בחזקת האב. אז קניין פירות שיש לאב בנכסים הללו שנתן לבנו, כקניין הגוף דמי. נחשב כאילו גוף הנכסים גם כן שייך לאב, לעניין שאי אפשר למוכרו בחייו, וקיבל הבן רק את הזכות לקבל את הנכסים לאחר מיטת האב. וכיוון שמת הבן קודם שמת האב, נמצא דחי זווין, כשמחר הבן את הנכסים בחייו, לאו דידי זווין, הוא לא מחר נכסים השייכים לו, אלא שייכים לאביו, ולכן לא זכה בהם הלוקח, אף לאחר מיטת האב. כך כאמור סובר רבי יוחנן. ממשיכה הגמרא לבאר, ורבי שמעון בן לקיש שאמר, שלאחר מיטת האב קנה הלוקח את הפירות סובר, כי קטן עם התניתין, מה שאמרה המשנה, שמחר הבן בחייו, אין ללוקח זכות בהם, עד שימות האב, ומשמע, דחי מה יתאב, מי יתאית ללוקח, מכל מקום כשימות האב יזכה בהם הלוקח, דין זה שייך בכל האופנים, לא שנה, לא מת הבן בחיי האב, דעתו לידי דבן, לא משנה אם מדובר שלא מת הבן בחיי האב, שכבר באו הפירות ליד הבן, ולא שנה, כשמת הבן בחיי האב, אף על גב דלא עטו הפירות לידי דבן, לא הגיעו הפירות לידי הבן, בכל אופן קנה לוקח את הפירות לאחר מיטת האב. ומבארת הגמרא את טעמו של ריש לקיש, אלמה כסבר, מבואר מדברי ריש לקיש שהוא סובר, שקניין הפירות שיש לאב בנכסים שנתן לבנו, לאף כקניין הגוף דמי, אין זה נחשב כאילו יש לו בהם גם קניין הגוף, אלא שגוף הנכסים קנוי לבן לגמרי בחיי האב, וממילא, כי כזווין, כשמחר הבן את הנכסים בחיי האב, דידי כזווין, נכסים השייכים לו, לבן, את זה מחר הבן, ואף אם מת הבן לפני האב, זוכה בהם הלוקח לאחר מיטת האב, כיוון שהיה לבן לבדו קניין הגוף עוד לפני מיטת האב. מביאה הגמרא את ההלכה בנידון הזה, ואנה נשתה, וכמי אנו פוסקים עתה, הרי בן רבי ירמיה בר אבא ובן רבי יהודה, כרבי שמעון בן לקיש סבירה לו, הם סוברים כרבי שמעון בן לקיש, שאף אם מת הבן בחיי האב, הלוקח זוכה בפירות לאחר מיטת האב. עכשיו מביאה הגמרא את סיום דברי רבי ירמיה בהוכחתו מן המשנה. וכאמר רבי ירמיה בר אבא, שיש להוכיח מהמשנה כפי שפסק במעשה של רב שמואל ורבי אבא, שמה שנתנה האם לבנה תקף. איסל כדאי לך אם יעלה על דעתך שקניין פירות כקניין הגוף דמי, אם כן, כי מה יתאב כשמת האב, ובאופן דמה יתאבן בחיי האב, שהבן כבר מת בחיי האב ומעולם לא זכה בפירות הנכסים? המאי איתלה ללוקח, מדוע ההלכה היא שהלוקח זוכה בפירות, והרי כיוון שיש לאב את קניין הפירות, הרי זה כאילו יש לו את קניין הגוף. וכי כזווין היא כשמחר הבן לאותו לוקח, לאו דידי כזווין, הוא לא מחר נכסים שלו, אלא מחר נכסים של אביו. אלא לאף שמאמינה, האם לא מוכח מן המשנה הזו, שסוברת שקנה הלוקח, שקניין פירות שיש לאב, לאו כקניין הגוף דמי, ולכן, אף שהפירות שייכים לאב, יכול הבן למכור את הגוף, וחל המקח אף אם מת הבן בחיי האב. יש ללמוד מן הדין הזה, גם את הדין במעשה של רב שמואל, שהרי דין נכסי מלוגו, שהגוף שייך לאישה והפירות שייכים לבעל. וכיוון שקניין פירות אינו כקניין הגוף, אם כן אף שהבעל אוכל את הפירות בחייה, אין זה מחשיב את הנכסים כשלו, ויכולה האישה לתת אותם במתנה לבנה, שיזכה בהם לאחר מותה. ואף אם היא תמות לפני בעלה ונמצא שמעולם לא באו הפירות לרשותה, מכל מקום חלה המתנה. וכמו שהבן יכול למכור את הגוף, אף שמעולם לא זכה בפירות. עכשיו מביאה הגמרא את תשובתו של רבי יהודה החולק על רבי ירמיה, וטען שהאימא לא יכלה לתת לבנה, אלא בעלה הוא היורש. מביאה הגמרא את תשובתו של רבי יהודה לראיה הזו. האדרוה, החזירו השומעים תשובה זו של רבי ירמיה לקמי לפני רבי יהודה. ואמר להו, אמר רבי יהודה, אחי אמר שמואל, זו, משנה זו העוסקת בדיניו שכתב את נכסיו לבנו, אינה דומה למשנתנו, לא דומה לנידון שלנו של אישה שכתבה את נכסי המילוק שלה לבנה. מה הייתה מה? מה טעמו של שמואל בזה? אמר רב יוסף, בשלמה ראיה זו הייתה נכונה, הייתה ניפחה. אם היה תנה שונה את הדין באופן הפוך, דהיינו, הכותב נכסיו לאביו ושיזכה אב עכשיו בגוף הנכסים ולאחר שימות הבן, יזכה אב גם בפירות ומחריו את הנכסים בחיי הבן, קנה הלוקח. והיה ריש לקיש אומר שאף אם מת האב בחיי הבן ולא הגיעו הפירות מעולם לידו, מכל מקום זוכה הלוקח בפירות לאחר מיתת הבן. אם כך היה כתוב, איכא למפשט מינה, היה אפשר להוכיח לקניין הפירות של הבן בנכסים, לאו כקניין הגוף דמי. אינו נחשב כאילו יש לו בהם גם את קניין הגוף, אלא הגוף שייך לגמרי לאב, ולכן בידו למוכרם בחיי הבן. ואף שלא באו הפירות ליד האב, מכל מקום לאחר מיתת הבן, יזכה הלוקח גם בפירות. אלא אשתדה קטני. אבל עכשיו ששנה עתנה את הדין דווקא במקרה של הכותב נכסיו לבנו, ובאופן זה אמר ריש לקיש, אחר הבן את הנכסים ומת הבן בחיי האב, זכה הקונה בפירות לאחר מיתת האב, הרי ייתכן שאין טעמו משום שקניין הפירות של האב אינו כקניין הגוף. אלא ייתכן שהטעם שזכה הלוקח הוא משום שהבן ראוי ליורשו. וכיוון שאף ללא מתנה זו עתיד הבן לרשת את האב לאחר מותו, לא ייתכן שהייתה כוונת האב במתנה הזו שיזכה הבן בנכסים רק לאחר מותו, שהרי גם ללא מתנה הבן יורשו. אלא ודאי הייתה כוונתו שיהיה גוף הנכסים שייך לבן לעניין זה שיוכל למוכרו כבר עכשיו בחיי האב. ולכן כשמחר הבן את הנכסים חלה מחירתו לגמרי, ואף אם מת הבן בחיי האב. אבל במקרה של רב שמואל ברבא, לא שייך את הסברה הזו. אלא כיוון שיש לבעלה קניין פירות, הרי זה כאילו יש לו את קניין הגוף. והוא מעקבה מלמכור או לתת את הנכסים במתנה, ולא זכר רב שמואל בנה בנכסים, אלא רבי אבא הבעל יורשה מאשתו. מקשה הבאי על ביורו של רב יוסף, אמר לי הבאי לרב יוסף, לדבריך שטעמו של שמואל לחלק בין הנידונים הוא כיוון, שלגבי הכותב נכסיו לבנו הבן ראוי ליורשו, אם כן מדוע, אם הייתה המשנה עוסקת בבן שכתב את נכסיו לאביו, אתה סובר שהייתה ראיה לדברי רב ירמיה, כמו שאמרת, עטו וכי, רק ברא ירית אבא, אבא לא ירית ברא, בן יורש את אביו ואילו אבא לא יורש את בנו, והרי כשאין בנים לבן, האב הוא היורשו, ואם כן גם אם הייתה המשנה עוסקת בכותב נכסיו לאביו, לא הייתה ראיה שקניין פירות אינו כקניין הגוף, אלא היה אפשר לומר, שהטעם הוא כיוון שהאב עתיד לרשת את בנו, אף ללא המתנה, ובוודאי לא התכוון הבן להקנות לו את הנכסים רק לאחר מיתתו, אלא רצה להקנותם לו כבר מעכשיו, שיוכל למוכרם לאחרים. אלא הטעם שלא אמרת כך, הוא מחמת שאתה סובר, שאם היה הטענה אומרת דינו באופן שכתב נכסיו לאביו, היינו מפרשים שמדובר שיש לבן הזה בן הראוי ליורשו לפני אביו. והטעם שכתב את נכסיו לאביו אינו כדי שיזכה בו מיד, אלא להברוכינו לנכסי מברי קעתי. הוא בא להבריח את נכסיו מבנו שלא יירשנו לאחר מותו, אלא רצה שאביו יירשם. מכך שאב יכול למוכרם אף שללא המתנה לא היה עתיד ליורשו, מוכח שקניין הפירות של הבן אינו כקניין הגוף, ולכן אינו מעכב על אביו מלמכור את הנכסים. אם כן החנמי, גם כאן במשנה, כפי ששנאה תנא כותב נכסיו לבנו, יש לפרש שכוונתו הייתה שיזכה בנכסים רק לאחר מותו ולא בחייו. ואף שהבן ראוי ליורשו גם ללא מתנה זו, ולכאורה זו מתנה מיותרת, כמו שהיה קשה לך, צריך לומר שיש לאב הזה בנים נוספים הראויים ליורשו, ומה שכתב את נכסיו לבן הזה, להבריחינו לנכסי מאחואתי, התכוון להבריח את הנכסים מהאחים של הבן הזה שלא ירשו עמו, אלא בן זה יירש לבדו. וכיוון שאמרה המשנה שהבן יכול למוכרם בחיי אביו, ומבואר בדברי ריש לקיש שאף אם מת הבן בחיי האב יזכה לוקח בנכסים לאחר מיתת האב, בוודאי הטעם בזה הוא כיוון שקניין הפירות שיש לאב אינו חשוב כקניין הגוף, ואינו מעכב על הבן מלמכור את הנכסים. וחוזרת ראייתו של רב ירמיה מן המשנה הזו שקניין פירות אינו כקניין הגוף, וכמו שהאב לא יכול לעכב על הבן מלמכור בנכסים, כך הבעל לא יכול לעכב על אשתו מלתת את מכסה המילוק של הלבנה, ולאחר מותה זכה בן בנכסים. מכוח הקושייה הזו הבאה מבאר באופן אחר מדוע אמר שמואל שאין המשנה הזאת דומה לנידון של נכסי מילוג. אלא מהי אינה דומה למשנתנו? מדוע אמר שמואל שמשנה זו שהבן רשאי למכור בנכסי אביו וחל המכירתו, אף אם מת לפני אביו, זה לא דומה לנידון של אישה שנתנה במתנה את נכסי המילוג שלה ומתה בחיי בעלה? משום תקנת אושה שהייתה בעניין הזה, דאמר רבי יוסי בר רבי חנינה. והדברים מופיעים במסכת כתובות בדף נון, ובמסכת בבא מציעא בדף למדעי, ובמסכת בבא בתרא בדף נון, באושה התקינו. במסכת ראש שנה בדף למדא מבואר שבסוף תקופת בית המקדש השני, גלתה הסנהדרין ממקומה ל10 מקומות שונים בזה אחר זה, ואחד המקומות הייתה בעיר אושה. ושם תקנו דייני הסנהדרין את התקנה הבאה. באושה התקינו, האישה שמכרה בנכסי מילוג בחיי בעלה, ולאחר מכן מתה, אף שבחיי האישה לא היה לבעל אלא קניין פירות בנכסי השינו כקניין הגוף, מכל מקום הבעל מוציא את הנכסים מיד הלקוחות, כיוון שחזקו חכמים את שיעבודו בנכסים ועשהו כלוקח ראשון שלהם. לעניין זה שאם תמות אשתו בחייו יוכל להוציא את הנכסים מיד הלקוחות, ותקנו זאת כדי שלא תהיה לבעל שנאה לאשתו שגורמת במכירתה שלא יירש אותה, ולכן אף שמעיקר הדין היה הבן ראוי לזכות בנכסיה, וכעין המבואר במשנה במסכת בבא בתרא שאם הבן מכר את נכסי אביו זכה הלוקח, כיוון שקניין הפירות שלה ושל הבעל אינם נחשבים כקניין הגוף, מכל מקום כאן הדין הוא שהבעל מקבל את הנכסים משום תקנת אושה. ומביאה הגמרא ראיה מברייתא לתקנת אושה. אמר רבי דיבר רבי נפנן המתנינה, גם אנחנו שנינו בברייתא הדין שמוכח ממנו שתקנו חכמים את תקנת אושה, ודין זהו לגבי עדים זוממים. אם אמרו העדים העדים אנו באיש פלוני שגירש את אשתו בפנינו ביום פלוני ונתן לה את כתובתה, והאישה טוענת שלא נתגרשה ולא קיבלה את כתובתה, והאמת היא שהרי היא נמצאת תחתיו ומשמשתו, כלומר שלא גירשה, ולבסוף נמצאו עדים אלו זוממים שהעידו על עדים אחרים שבאותו יום שהעידו שגירשה במקום פלוני, היו עמם העדים עצמם במקום אחר, ולא ייתכן שראו את המעשה הזה, וחייבה התורה עדים זוממים בעונש כפי שרצו להעניש את הנידון. אין אומרים שכיוון שהעידו בשקר שכבר קיבלה את כתובתה ורצו להפסידה בכך, שכשתתגרש באמת או תתלמן לא תגבה את כתובתה, ישלמו העדים הזוממים את כל כתובתה, והטעם שאינה משלמים את דמי כל כתובתה, כיוון שאין כאן הפסד ודאי של דמים אלו, שהרי ייתכן שגם ללא עדותם לא הייתה גובה את כתובתה, והיינו באופן שהייתה מתה לפני בעלה, ובאופן כזה לא הפסידו הכלום בעדותם. וכיוון שכך אי אפשר לחייבם בכל הדמים, אלא משלמים העדים רק את שיעור טובת הנאה כתובתה. כלומר את שווי כתובתה כפי שהוא עכשיו במצב המסופק הזה, שלא ידוע אם תמות האישה תחילה ולא תגבה כלום, או שיומות בעלה תחילה, או שיגרשנה ותגבה הכל. וטובת הנאה הכוונה, דבר מועט שאדם מוכן לשלם על ספק רווח שיהיה לו, שהרי ייתכן שבסוף לא ירוויח כלום מן המקח הזה. מבארת הברייתא כיצד יודעים איזה וכמה הוא שיעור טובת הנאת כתובתה, עומדים כמה דמים אדם רוצה ליתן בקניית הכתובה של אישה זו שיש בה אפשרות לרווח ויש אפשרות להפסד. האפשרות לרווח היא שאם לבסוף נתערמלה, נתעלמנה או נתגרשה, תזכה בדמי הכתובה שהתחייב לה, והם לפחות 200 לבטולה ומנה לאלמנה וגרושה, ומלבד זה יכול הבעל להוסיף בכתובתה ולהתחייב לממון נוסף, וגם בנכסי צון ברזל שהכניסה האישה לבעלה והם כתובים בכתובתה. נכסים אלו נקראים נכסי צון ברזל משום שהם דומים לברזל שקשה לפוחתו, שאין שוויים נפחת לגבי האישה, אלא אם נפחתים הנכסים הבעל מפסיד ולא האישה. והלוקח יגבם לעצמו. הלוקח זה זה שקנה את הכתובה, והאפשרות להפסד היא שאם מתה בחיי בעלה, יירשן הבעלה ויזכה בכל הנכסים שהכניסה לו. וכן יהיה פטור הבעל מלשלם את דמי כתובתה ולא יקבל הלוקח כלום. את סך הממון הזה שהיה לוקח משלם לעבור כתובתה עכשיו, חייבים העדים הזוממים לשלם לה, כיוון שהפסידוה שלא תוכל למכור את כתובתה. מסיים רבי דיבר רבין את רעייתו, ויסל, כדאי תכם יעלה על דעתך לומר, דל לאיתה לתקנת אושה, שאין לתקנת אושה, שאם אחרי האישה את נכסי המילוק שלה, הבעל מוציא מיד הלקוחות לאחר מותה. אין את התקנה הזו, אלא מכירת המכירה גמורה היא, אם כן המים, מדוע אמרה הברייתא ששווי כתובתה אינו כדמי כל הנכסים הכתובים בה. כיוון שאם תמות בחיי הבעל יירשן הבעלה ויזכה בכל נכסיה, והלוקח יפסיד ולכן אין העדים משלמים לה את כל כתובתה, והרי תזווין כתובתה, תמכור האישה הזאת כתובתה את נכסי צאן לברזל הכתובים בכתובתה, לגמרי ללוקח. ואף לאחר מיטתה לא יוכל הבעל להוציאה מן הלוקח, ונמצא ששווי כתובתה אינו רק כדמי טובת הנאה שבה, אלא ככל שווי הנכסים הכתובים בכתובה. וכיוון שרצו העדים להפסידה את זה, התחייבו לשלם את שווי כל הנכסים הכתובים בכתובתה. ואם לא אמרנו זאת, שהעדים הזוממים מתחייבים לשלם את שווי כל הנכסים הכתובים בכתובה. מכאן ראיה שיש את תקנת אושה, שמחרה אישה את נכסה מילוק של הבעל, מוציא מיד הלקוחות לאחר מותה. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת אמר אביי, למרות שמוכח מהברייתא שאין האישה יכולה למכור את כתובתה, אין זו ראיה לתקנת אושה. כיוון שאם אמרו שלולי תקנת אושה, האישה יכולה למכור בנכסי מלוג, שבהם הטעם הוא כיוון שאף בזמן שהיא נשואה הם נשארים ברשותה, שהרי הם הוזלו עם הפסידה ואם התייקרו עם הרוויחה, ולכן הם ברשותה אף לעניין מחירתם, ולולי תקנת אושה. לא היה יכול הבעל להוציא את הנכסים מיד הלקוחות? גם אם אמרו זאת, האם יאמרו גם שיכולה למכור בנכסי צאן ברזל הכתובים בכתובתה? שבהם עוסקת הברייתא? והרי נכסים אלו עומדים ברשות הבעל, שאם יתייקרו ירוויח ואם יוזלו יפסיד. ואף לולי תקנת אושה, אין האישה יכולה למוכרם, ולכן אמרה הברייתא, שהעידים אינם חייבים לשלם לה את כל שווי הנכסים שבכתובתה שהם נכסי צאן ברזל. והיינו כיוון שאינה יכולה למוכרם בחיי הבעל, אלא אם תמות בחיי הבעל, יירש אותה בעלה. וכמו שהוא יורש את כל נכסיה שלא נמכרו, והיא יכולה למכור נכסים אלו רק בשווי טובת הנאה, שאם ימות הבעל או יגרשנה, יחזירו אליה הנכסים. אבל אם היא תמות תחילה, יירשנה בעלה, כמו שמבואר בברייתא. אגב כך שעסקה הגמרא במכירת כתובה בטובת הנאה, דנה הגמרא, מי מקבל דמי מכירה אלו? אמר הבאי, נידון זה של מכירת הכתובה בשווי טובת הנאה, הועיל ואתה לידן, כיוון שבא לידינו לדון בו, נימה בא מילתא, נאמר בו דין מסוים, והוא שהאישה שמכרה את כתובתה בטובת הנאה, דהיינו שמכרה לאדם אחר את הזכות לגבות את כתובתה, אם תתלמן או תתגרש, דמים אלו שקיבלה מהלוקח לאישה אביה, הם שייכים לאישה ואין לבעל חלק בהם כלל, כמו הטעם שיבואר להלן. מוכיח הבעיה דבריו, דיסל כדאי לך לבעל אביה, כי אם תעלה בדעתך לומר שהדמים הללו שייכים לבעל, אם כן מדוע אמרה הברייתא לגבי עדים זוממים שהעידו על אישה שהתגרשה וקיבלה את כתובתה, שכשהוזמו חייבים לשלם לה את דמי טובת ההנאה של כתובתה, לאמרו לה העדים, הרי יכולים העדים לומר לאישה, מה יפסידה לך? מה הפסדנו לך בעדותינו? והרי היא אבת מזבנת לה, גם אם היית מוכרת את כתובתך בטובת הנאה, לא היית מקבלת את הדמים לעצמך, אלא הבעלה ושקיל מנך. הבעל היה נוטל ממך את הדמים, וכיוון שלא היית זוכה בדמים, לא הפסדנו לך כלום. אלא ודאי מוכרח שדמי טובת הנאה של מכירת הכתובה שייכים לאישה, וממילא בכך שהעידו העידים שכבר קיבלה כתובתה, הפסידוה, שלא תוכל למוכרה ולקבל את דמי טובת ההנאה, ולכן העידים הזוממים משלמים לה את הדמים הללו. דוחה הגמרא את הוכחת הבעיה, אמר רב שלמן, אף אם הבעל נוטל את דמי טובת ההנאה מן האישה, מכל מקום יש לאישה תועלת ורווח במכירת הכתובה, משום דה על ידי מכירתה איקה רווח ביתה. יש רווח נוסף לפרנסת ביתה, שהרי מסתבר שהבעל יוציא את הדמים שמקבל לפרנסת הבית. ונמצא שהיה לאישה הפסד מעידותם שכבר קיבלה את כתובתה ואינה יכולה למוכרה. ולכן חייבים העידים לשלם על כך, ואין מכאן ראיה שטובת ההנאה של מכירת הכתובה שייכת לאישה. מביאה הגמרא את ההלכה בנידון הזה, אמר רבה הלכתה. ההלכה היא שדמי טובת ההנאה של מכירת הכתובה שייכים לאישה, ולא רק שגוף המעות אינו ניתן לבעל, אלא אף אין הבעל אוכל פירות מדמים אלו, כלומר, אין זה ככל נכסי מלוג שהדין הוא שקונים בהם קרקע והגוף שייך לאישה והבעל אוכל את הפירות. לא, הבעל לא אוכל פירות. מה היא טעמה? מה הטעם שאין הפירות שייכים לבעל? משום שאומנם פירה תקינו לרבנן, חכמים תקנו שפירות נכסי האישה יהיו של הבעל. בתקנה זו הייתה כנגד חיוב הבעל לפדותה אם נשבט, כפי שאומרת הגמרא במסכת כתובות בדף מזין עמוד ב', אבל פירה דה פירה, את הפירות של הפירות שבאו מנכסיה, שלא באו מתוך הפירות הראשונים עצמם, אלא הם רווח צדדי שבא ממקום אחר, לא תקינו לרבנן, לא תקנו חכמים שיהיו שייכים לבעל, וכיוון שרווח זה של מכירת טובת ההנאה של הכתובה אינו נחשב כפירות הנכסים שברשות הבעל, אלא זה רווח צדדי שהיה לאישה, הבעל אינו זוכה בפירות הללו. מוריי ורבותיי, אחי וראי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדף פי חט. במסכת בבא קמא עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, האם גר כשר למלכות ומדוע? שאלה שנייה, מניין נלמד שעבד פסול לעדות? שאלה שלישית, מה הייתה הווה אמינא להכשיר עבד בעדות, והרי לומדים את דינו מאישה בגזירה שווה? שאלה רביעית, למסקנה מדוע כתבה התורה על אבות ולא על אבותיהם? שאלה חמישית, הכותב נכסיו לבנו מהיום ולאחר מותו, מה הדין אם מחר הבן ומת בחיי האב ומדוע? והשאלה האחרונה, על דף פייחת, מה דין האישה שמחרה מנכסי מלוג ומתה בחיי בעלה ומדוע? אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בסייעתא דשמיא ענקית היום הזה, ואת תלמוד תורתנו בדף פי ח' במסכת בבא קמא. אנחנו חותמים כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה עם מפעל המשנה היומית קביעותא. שתי משניות בכל יום, ויהיה תלמודנו במשנה, כמו כל התלמוד תורה, לעילוי נשמה של הקדושים והטהורים, חיילי ישראל שיצאו לעזרת השם בגיבורים ומסרו את נפשם על קידוש השם.
יבוא היו למי לקרוא ולמישנו וללימוד בדרך ארץ ולמה סויס רצוי נביאים שבשומיים ולמה סויס רצוי נביאים שבשומיים
אוחזים אנו במסכת כתובות פרק ז', משנה י' למשנה חותמת את הפרק. המשנה ממשיכה לדון בעניין כפייה על הבעל להוציא את אשתו, ואילו שכופים אותו להוציא את אשתו בגט משום מאיסותם. מוכה שכין מצורע, ובעל פוליפוס ריח החותם והמקמץ, מקבץ צועת כלבים והמצרף נחושת מחתך נחושת ממקום הוצאה מן הארץ שעל ידי כך גופו מסריח והבורסי מאבד אורות, בין שהיו בם דברים אילו שגורמים למאיסות עד שלא נישאו, ובין מי שנישאו, נולדו בהם, כופים אותם להוציא את נשותיהם. ועל כולם אמר רבי מאיר, אף על פי שהתנה אימה לפני הקידושין, שעל דעת כן מקדש אותה, יכולה היא שתאמר באותה שעה סבורה הייתי שאני יכולה לקבל, ולכן הסכמתי להתקדש, ועכשיו איני יכולה לקבל. וחכמים אומרים, במקרים אילו מקבלתי עליה, לקבל אותו בעל כוחה, ואין כופים אותו להוציא, מכיוון שקיבלה על עצמה להתקדש לאדם כזה, חוץ ממוקש שכין, שכופים אותו להוציא, אף אם קיבלה זאת על עצמה מפני שממכתו, שהיא ממסמסת את בשרו על ידי התשמיש, ולפיכך אף ברצון שניהם, אין מניחים אותם לשבת יחדיו. מעשה בצידון בבורסי אחד שמת בלא בנים, והיה לו אח אחד, שלפניו נפלה אלמנה לייבום, שאף הוא היה בורסי. אמרו חכמים, יכולה היא שתאמר ליבם, לאחיך הייתי יכולה לקבל, ולך איני יכולה לקבל, ולכן אף על פי שאת בעלה הראשון לא היו קופים להוציא, קופים את היבם לחלות. חתמנו בסייעת הדשמי הגדולה את הפרק השביעי, במסכת כתובות, והולכים אנו מיד מחיל אל חיל, ומתחילים ללמוד את הפרק השמיני. במסכת כתובות, פרק ח' משנה א'. המשנה דנה בכוח האישה למכור נכסי מילוק שלה, באופנים שונים, ומביאה המשנה את האופן הראשון. האישה שנפלו לנכסים בירושה עד שלא תתרס לפני ירוסיה ואחר כך נתרסה, מודים בית שמי ובית הלל החולקים בהמשך המשנה, שבמקרה שלפנינו מוכרת ונותנת רשאית למכור ולתת במתנת הנכסים הללו והקניין שלה קיים, והבעל אינו יכול לבטלו, אף על פי שבכך נפקעת זכותו לאכול מפירות נכסים אלו לאחר הנישואין. האופן השני, נפלו לנכסים משנתרסה והיא עדיין ארוסה, בית שמי אומרים תמכור, היא רשאית למוכרם אפילו לכתחילה, ובית הלל אומרים לא תמכור אותם לכתחילה, כיוון שבעלה לא יפסיד את אכילת הפירות מהנישואין באילך. ואילו ואילו, בין בית שמי ובין בית הלל מודים שהיא מכרה ונתנה, הקניין קיים. מביאה המשנה דיון בנוגע להוראה האחרונה, אמר רבי יהודה, אמרו חכמים לפני רבן גמליאל, הואיל וזכה הבעל באישה כשנתרסה לו, לא יזכה בנכסים שנפלו לה בתקופה הזו, מדוע לא תתבטל מכירתה? אמר להם רבן גמליאל, אפילו על הנכסים החדשים שנפלו לאישה לאחר נשואה, אנו בושים, אנחנו מתביישים, דהיינו, אין אנו מבינים מה ראו חכמים לומר בהמשך, שהיא מכרה אותם, הבעל מוציאה מיד הלקוחות, אלא שאתם מגלגלים עלינו גם את עניין הנכסים הישנים שנפלו לה בעודה מאורסת, ורוצים לומר שאף אם מכרתם בזמן האירוסין מכרה בטל. מביאה המשנה את האופן השלישי, נפלו לנכסים משניסית אילו ואילו, בין בית שמי ובין בית הלל מודים, שהיא מכרה ונתנה, או נתנה אותם במתנה, שהבעל מוציא אותם מיד הלקוחות כדי לאכול את הפירות. האופן הרביעי, נפלו לנכסים עד שלא ניסית לפני נישואיה, ואחר כך ניסית, רבן גמליאל אומר, אם מכרה ונתנה אותם במתנה, מה שעשתה קיים. וגם על ההוראה הזו, המשנה מביאה דיון כדי לאל, אמר רבי חנינה בן עקביה, אמרו חכמים לפני רבן גמליאל, הואיל וזכה באישה כשנישאה לו, לא יזכה בנכסים שנפלו לה קודם לכן, מדוע לא יוציאם הבעל מיד הלקוחות? אמר להם רבן גמליאל, אפילו על הנכסים החדשים שנפלו לה לאחר הנישואין, אנו בושין. שאין לנו מבינים מדוע אמרו חכמים שאם מחרתם הבעל מוציא מיד הלקוחות, אלא שאתם מגלגלים עלינו גם את העניין הקשה יותר של הנכסים הישנים שנפלו לה לפני הנישואין, ורוצים אתם לומר שאם מחרתם לאחר נישואיה שהבעל מוציא מיד הלקוחות? זו המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעת הדשמי הענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום שני, י' בשבט תשפ"ד, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הענקית את דפינו היומי, הדף ה-88, דף פ"ח במסכת בבא קמא, השתבח שמו הגדול עד. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גוף ובנור ומעלה וכל מיני דמיתא, מחר יום שלישי פעמיים כי טוב, חף בשבט תשפ"ד, ונלמד את דף פ"ט במסכת בבא קמא, ישתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מיני דמיתא, מנותן התורה, ממקור הברכה. שלכם לא ראית, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.